הנושא שנלמד אותו היום, כיצד לזכות לאור החיים. יש ספר שנקרא אור החיים הקדוש, לא במקרה קוראים לו אור החיים הקדוש, רבי חיים ויטל, חיים בן אתר, כן, כן, זכר צדיק וקדוש לברכה. אבל איך באמת אנחנו כאנשים פשוטים, איך אנחנו יכולים לזכות שגם יהיה לנו קצת אור בנשמה? זה מעניין אתכם? אה? מי רוצה אור? אורות. אורות. אבי יוסף, למה אתה בחיבוק ידיים? אז אתה כבר יודע. זה נקרא בחז"ל, לפי הארת פנים. יש הסתר פנים ויש הארת פנים. הארת פנים, באופן פשוט, נראות טוב. פנים זה גם שום פנימיות. הארת פנים. זאת אומרת, אנחנו חיים בעולם שיש בו כמה מימדים. באופן כללי, שני מימדים יש בעולם הזה. המימד האחד זה המימד החיצוני. אבל מעבר למימד החיצוני, יש גם מימד פנימי. המימד הפנימי הוא מימד רוחני, נשמתי. כמו האדם, כשאתה מסתכל, מתבונן באדם, אתה רואה את ההופעה החיצונית שלו, את הבגדים שלו, את ההופעה, איך הוא נראה כמו שהוא נראה, את ההתנהגות שלו. אבל אם אתה מתבונן יותר, אתה אומר, לאדם הזה יש גם נשמה. יש לו פנימיות. והפנים מגלים את הפנימיות. יש לי פטנט. כשאני רואה בן אדם, יש לי את הכוס הזה, אתם רואים, נסתכל לו בעיניים, ואני רואה לפי העיניים את הפנימיות שלו. זה מפחיד קצת, אבל לא נורא. מה הפנימיות שלו? יש עיניים צוחקות. יש עיניים בוכות, כמו לאה. אמנו, שיהיה לה עיניים בכל. העיניים בעצם, לא רק שאנחנו רואים כלפי חוץ, אלא מי שיודע ולומד, אז הוא מסתכל על האדם, הוא רואה גם מה בפנימיות שלו. זה לימדה אותי הילדה שלי שהייתה בגן הילדים. היום היא כבר אימא להרבה ילדים, אבל כשהייתה ילדה קטנה. אבא, בוא אני אראה לך משהו. הגננת לימדה אותה מה. ציירה לי ציור כזה של פנים ועיניים, אף ופה. כשאתה שמח, הפה שלך ככה. כשאתה עצוב, הפה שלך ככה. לפי הפה שלך אני יודע אם אתה שמח או עצוב. ילדה בגן הילדים. קוראים לזה תורת הפרצוף. יש תורה שלמה של תורת הפרצוף, שלפי ה... פנים של הבן אדם, אתה רואה את הפנימיות של הבן אדם, את מצב רוח שלו לפי הפנימיות. יש על זה גם ספר, חוברת כזאת, או ספר שנקרא ואתה תחזה. ואתה תחזה, זה כתב אחד מאבות אבותיו של אחידה, בעל החסד לאברהם, שהוא גר בחברון בשעתו, והוא היה רב גדול וחשוב, ומקובל גדול. מה? כן, הוא היה מאבות אבותיו של אחידה. כן, אז הוא כתב גם חוברת, זה נקרא ואתה תחזה. ואתה תחזה, זה נאמר אצל משה רבינו. ואתה תחזה, רש"י אומר, ברוח הקודש. איך משה רבינו ידע לחלק שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים. איך הוא... ואתה תחזה, אומר רש"י במקום, ברוח הקודש. מי ראוי להיות שר האלף? מי ראוי להיות שר המאה? שר החמישים וכו'. כמו מה שעושים היום בלשכת הגיוס. יש מה שנקרא, איך קוראים לזה? אבחון, אבחון. אבחון, אבל יש אבחון כמו שהיום עושים, אבל יש גם אבחון שברוח הקודש. זאת אומרת שמשה רבנו הראה ברוח הקודש, הוא אמר, אתה מתאים להיות מחת, אתה מתאים להיות מגד, אתה מתאים להיות מפה, אתה מתאים להיות ממקף. איך הוא עשה את זה, אני לא יודע. אבל זה, הוא ראה, זה נקרא תורת הפרצוף. זה אומר, בעל החסד לאברהם, כותב את החוברת הזאת, שהוא לפי החוברת הזאת, הוא באופן פנימי יותר, קבלי יותר, הוא מסביר איך כל פנים, הם מקרינים את הפנימיות, פנים אלא שלום פנימיות, את הפנימיות של, של האדם שמקרין. אז זה העניין של להיות באורות, להיות מאושר, אור החיים. איך אפשר להיות אדם שהוא יהיה לו טוב, זה מעניין אתכם. אני שואל אתכם, מי רוצה שיהיה להיות שמח או שיהיה לו טוב בחיים? נפתלי, אתה לא? אתה גם? אני אתן לכם את הנוסחה, רגע נראה את הדברים אצל הרב קוק זצ"ל, בסדר? הנוסחה, לצאת מהפרטיות. כשאדם חושב על עצמו יותר מדי, הוא עצוב. כשאדם מתעלה, ולא רק חושב על עצמו, אלא גם על הזולת, מדרגות מדרגות בדבר הזה, במילא האדם הזה הוא יותר שמח, הוא יותר שלם. אנחנו לא לבד, אני בדקתי את זה. כולנו, בלי יוצא מן הכלל, שייכים. שייכים למה? קודם כל המשפחה. שייכים למה? לאומה, לעם ישראל. שייכים לאנושות. שייכים לבריאה בכלל. השייכות הזאת זה חיים. והניתוק, חס ושלום. אם האדם מנותק מהעולם, מהסביבה, מהמשפחה, זה לא בריא, זה לא טוב. זה גורם לאדם למה? להיות עצוב, פשוט להיות עצוב. אז זה הכלל היסוד. איך להתחבר אל הכלל? איך להתחבר אל הסביבה? בחסידות, פעם למדנו על זה, אומרים, אפשר למדוד את מצבי הרוח של האדם מ-1 ועד 10. למטה, מדרגה נמוכה, זה עצבות. למעלה, מדרגה גבוהה, זה שמחה. מ-1 עד 10. מה? ואנחנו כולנו, בלי יוצאים על הסולם הזה, עולים ויורדים. עולים ויורדים כל הזמן. יש מחשבה שמרוממת אותך, ויש מחשבה שמשפילה אותך, מורידה אותך. אז בחסידות אומרים, כמה שהאדם הוא יותר חושב על עצמו, הוא יותר עצוב. שאלו אותי למה? אני לא יודע, זאת עובדה. חשבת פעם על עצמך? היית עצוב? אל תגיד יכול להיות. תבדוק את עצמך, תתחיל לחשוב על עצמך. רק על עצמך. מה?
יש עם זה חקירה פנימית.
לא שמעתי.
יש עם זה ביחד חקירה פנימית.
כן, אבל החקירה הפנימית הזאת, ברגע שהיא מנתקת אותך מהסביבה, מהעולם, זה לא מצב של שלמות. מתי אדם שמח כשהוא שלם? מתי אדם רצוב? כשהוא חסר. חסר לו. אז ככה הם מדברים. כמה שאדם יותר כללי, אז במילא הוא יותר שלם. ואם הוא יותר שלם, הוא במילא הוא יותר שמח.
איך יתקן?
בשביל זה אתה בא למכון מאיר. לימוד התורה, אין לך דבר שמחבר את האדם לכלל ישראל וכלל העולם, לא רק כלל ישראל. מאשר לימוד התורה. התורה זה לא עוד איזה ספר. זה מזון לנשמה, זה אוכל לנשמה של העם היהודי בכללותו, ושכל אחד ואחד מאיתנו. אני רואה את זה ממש בחוש כאן במכון מאיר. לפעמים באים אנשים, זה ממש תלושים מהכל. אדם שהוא רק עם עצמו, זה משהו לעבר שמנותק מהגוף. סליחה, אני לא שומע.
אני אמרתי שאדם צריך להכיר את עצמו.
ודאי.
איך יכיר את עצמו ולא יחשוב על עצמו?
אני לא אמרתי שלא. הבעיה היא הניתוק. תחשוב לעצמך, איך קוראים לך בבקשה?
דוב.
מה אתה אומר? גם לי קוראים דוב. אנחנו אחים אנחנו. תחשוב על עצמך, אבל השאלה מה זה עצמך, מה זה אני? מה זה כתה אומר את המילה אני? אם אני זה רק אגו פרטי וכל זה, זה לא האמת. אתה שייך. אתה שייך לסביבה, לעולם, לחברה, למשפחה, זה האמת. העצמיות של האדם היא מתוך השייכות. עצמיות גם קודם כל המין האנושי. אתה בן אדם, אני זוכר את עצמי, כשמחפש את עצמי, את דרכי ואת עצמי בחיים, בגיל של החבר'י כאן, שחלק מהחבר'י כאן, בגיל ה-20. אז באמת השאלה הזאת, ואני חיפשתי את עצמי, איך אומרים החבר'י? חפרתי בתוך עצמי. ושאלתי את עצמי שאלה פשוטה, מי אני? והייתה לי סייעתא דשמיא, ואמרתי, אני בן אדם. זה נכון דרך אגב, מה אתם אומרים? ואחרי באה השאלה במילה, אז מה זה בן אדם? מה זה אדם? מה מבדיל ביני ובין חיות? זה הדבר הראשון, שייכות למין האנושי. עוד לא למדתי תורה. אבל אני הבנתי שכל מה שיש בי כפרט, הוא נובע מה שייכותי לי למין האנושי. אז הייתה לי סייעתא דשמיא, הבנתי שבן אדם זה אדם טוב. אז אם אתה רוצה להרגיש את האני שלך, תהיה בן אדם טוב. כי אז אתה שייך למהות שלך. אחר ראיתי את זה גם בתורה. בתורה כתוב, מה זה בן אדם? שהוא מממש את האישיות שלו כאדם טוב. זה נקרא בן אדם. גם היום בסלנג, תורה אדם טוב, מה אתה אומר עליו? מה אתה אומר על הבן אדם הטוב? זה בן אדם זה. וכשאדם הוא לא טוב, מה אתה אומר?
הוא לא בן אדם.
הוא לא בן אדם. אז קודם כל אדם. אחרי אני שייך לעם היהודי. אני שייך לעם היהודי. מה זה העם היהודי? לך תדע מה זה העם היהודי. אז הייתה לי סייעתא דשמיא. אני שירתי בצבא עם חברים, חיילים. חברים. חלק מהם צ'רקסים, דרוזים, וזה, ויחידה, זה לא משנה כרגע. ושאלתי את עצמי את השאלה הפשוטה, מה ההבדל ביני ובינם? להם יש עיניים, אף, פה, הכל אותו דבר. אני יהודי והם לא יהודים, אז מה ההבדל בינינו? יש הבדל, מה אתם אומרים? זה לא מובן מאליו. זה מובן מאליו? זה לא מובן מאליו. ואז אתה מוצא את עצמך לא רק כבן אדם, אלא כאן שייך לאומה הזאת, לעם ישראל. אבל בשביל לברר מה השייכות שלך צריך ללמוד, זה לא דבר שבא מ... זה אני רוצה שנתבונן היום. איך באמת אדם מגיע להרגשה אמיתית של שייכות? שייכות לעם שלו. שייכות לעולם, שייכות לאנושות, לכל זה. בסדר, תפתחו בבקשה, באורות. באורות, בדף קוף מם זין, אורות ישראל. בסעיף וב, רואים שם? בסעיף הרב במילים פשוטות אומר, אתה רוצה שיהיה לך אור בנשמה? אתה רוצה מעוניין? כן? תסתכל בספר, באותיות. אדם ישראל שהוא רוצה לזכות לאור החיים באמת, צריך הוא שיסכים הסכמה פנימית שלו להיות שוטל עצמו בכנסת ישראל בכל ליבו, להתחבר אל העם שלו, ואז הוא זוכה לאור החיים. בכל חושיו, כוחותיו הגשמיים והרוחניים. אני לא יודע אם מישהו כאן היה בצבא פעם, חוץ מרבי יוסף אני יודע שהיה בצבא.
גם רבי נפתלי היה.
גם רבי נפתלי. אני חשבתי, גם אתה יודע, חשבתי שרק אני הייתי בצבא. עצם העובדה שאתה הולך לצבא, אתה כבר נהפך למדרגה אחרת. גם בתורה, כשרוצים לדבר על עם ישראל, מדברים על צבאות השם. צבאות, צבא, מה זה צבא? אתה שייך. שייך לכלל. צבא, יש לך תפקיד בצבא. במסגרת הכלל כמובן. זה דבר אינטואטיבי, הרגשתי. אתה כבר לא אדם פרטי, אתה כבר אדם כללי. נפח, כבר אתה מרגיש אחרת לגמרי. לא רק שיש לך גאוות יחידה, אלא הרבה יותר מזה, אתה אדם כללי. יצאת מהפרטיות אל הכלליות. זה דוגמה נתתי. אבל זה לא מצליח אדם להסכים, לקבל לעצמו, קוראים לזה, אולי שמעתם פעם את המילה אידיאליסט, מישהו פעם שמע את המילה הזאת. איפה שמעתם את המילה אידיאליסט? באנציקלופדיה, איפה? במילון. מה זה אידיאליסט? מה זה אידיאליסט?
אחד שפועל למען רעיון ולא
למען
עצמו.
אחד ש...
פועל למען רעיון
ולא
למען עצמו.
למען האידאה, למען הרעיון, למען הכלל. אידיאליסט זה אדם כללי. אדם כללי זה אידיאליסט. יש ספר מסילת ישרים, אולי שמעתם על הספר הזה, של הרמח"ל, זכר צדיק וקדוש לברכה. הספר הזה מתחלק לשני חלקים עיקריים. החלק הראשון של הספר מדבר על הצדיק. הצדיק, מה נדרש להיות מהצדיק? מבחינת תיקון המידות שלו, שאדם ירא שמיים, שיהיה לו זהירות, זריזות, נקיות וכו'. החלק השני של מסילת ישרים עוסק בחסיד. יש צדיק וחסיד. מה זה החסיד? הוא מסביר שם, מה זה החסיד? זה אדם שפועל למען הכלל. זה חסיד. אם זה פרישות, אם זה טהרה, אם זה חסידות, אם זה ענווה, אם זה טהרה, כל הדברים, כל מה שהוא עושה, אבל לנגד עיניו עומדת מטרה, אני רוצה להיטיב עם הכלל. אני לא רק בונה את עצמי, הצדיק בונה את עצמו. הוא חושב על עצמו. זה בסדר גמור. אמר ישראל כולם, צדיקים, קודם כל קשוט עצמך, אחר כך קשוט אחרים. אבל החסיד מסביר כאן מרמח"ל, במילים שלו כמובן, הוא מסביר, זה אדם ששם לנגד עיניו מטרה, כמו שהרב כותב כאן, להיכלל בכלל ולהיטיב לכלל, להיטיב כלל ישראל. זה נקרא חסיד. בלשון המודרנית קוראים לזה אידיאליסט. אידיאליסט. שהוא פועל לא בשביל עצמו. זה מזכיר לי את הוריי, זכרונם לברכה. כל פעם אני מזכיר את ההורים, כיבוד אביהם. הם היו אידיאליסטים. הם חיו בגלות. ויום אחד קיבלו החלטה שהם חיים לא רק בשביל עצמם, אלא גם בשביל עמם וארצם. אמנם לא מטעמים דתיים, אלא מטעמים אידיאליסטיים. והם באו כאן לארץ כשלא היה כאן כלום, וחיו בתנאים קשים ביותר, כי הם היו אידיאליסטים. והם היו אידיאליסטים והיו שמחים מאוד. אני נוהג לספר, שאלתי את אבי זכרונו לברכה פעם, מה הייתם עושים בערבים אחרי העבודה, אחרי יום עבודה מפרך? רוקדים אורה, אני רואה, אתה זוכר. היה פעם ריקוד כזה שקוראים לזה אורה. מישהו שמע על הריקוד הזה פעם? עדיין שרוקדים את זה? אה, ריקודי... סליחה אם אני אומר, יש ריקודי אורה במעגל, או כמו בחסידות גם רוקדים במעגל, יש אצלו הזה גם בדברי חז"ל, שבמעגל כולם שווים. כולם. עצם השוויון הזה שכולם שווים במעגל, זה כבר... אז הוא אמר, רקדנו אורה. בשמחה, בשמחה עצומה. אבל לא היה מה לאכול. מה זה לאכול? היינו אידיאליסטים. היינו שמחים. סליחה שאני אומר, אני לא יודע מישהו כאן פעם היה בריקודים מודרניים, בחתונה או איך קוראים לזה, דיסקוטק או פאב, מישהו ראה דבר כזה פעם? אתה ראית דבר כזה? אני לא ראיתי, רק בחתונה, לפעמים יש חתונה של ציבור דתי וגם לא דתי וכו' ביחד. אז ברגע שאלה הריקודים הלא דתיים, סליחה שאני אומר, אז הם קופצים כל אחד לחוד. לא יודע למה, ככה עושים תנועות כאלה. אתם שמתם לב? מישהו שם לב לדבר? פתאום חשבתי, מאיפה זה בא התנועות האלה? לא, מישהו ראה פעם קוף בכלוב? איך הוא רוקד? ראיתם פעם קוף בכלוב? איך הוא רוקד? זה בא מהג'ונגל. המוזיקה וגם הריקודים. אני מקווה שאני לא מעליב כאן אף אחד. אבל זה מבטא את האישיות. אני עם עצמי. אני לא מוכן לשלב ידיים. אני לא יכול לשלב ידיים. המעגל, מה עושים במעגל? משלבים ידיים. גם שם יש שמחה, אבל שמחה מסוג אחר. אתם מרגישים את זה. פעם אמר לי אחד מהמשפחה, זה היה בחתונה של בני, כן, אז הוא למד באוניברסיטה, באר שבע, היה סטודנט, מאוד מצליח וכל זה. אז הוא אמר לי, דוב, אחרי החתונה, הוא אומר, תדע מה עשה לי רושם הכי, הכי חזק בחתונה של הבן שלך? שאלתי לו, מה? הריקודים. כולם רקדו, כאיש אחד, בלב אחד, משלבים ידיים וכל זה, ולא שתו יין. ולא שתו אלכוהול, ולא בירות. יכול לקרות דבר כזה? אני שואל, יכול לקרות דבר כזה? הוא אומר, אצלנו הסטודנטים, אנחנו רוצים להיות קצת שמחים, מה עושים? שותים, קופצים, רוקדים. למה אידיאליסטים? איפה שיש אידאה, יש אורות. עם כל הקשיים. איפה שאין אידאה, יש פרטיות, אינטרסנטיות, גישה פרטית וכל זה. במילא אין שם את השמחה.
אבל אידיאליסט יכול להיות גם ברעיון לא טוב.
מה?
אידיאליסט יכול להיות גם ברעיון לא טוב.
לדוגמה, יכול להיות, אתה צודק, כי המטרה שלו היא רעה. אז במילא, אם המטרה היא רעה, אז זה באמת דבר לא טוב. צריך להיזהר מאוד באמת. צריך לבדוק איזה אידאה, מהי האידאה שעומדת לנגד עינינו. כן. אני אולי אתן דוגמה מהיום, ניקח את המונה כדוגמה. שם חבר'ה באו מסיבות אידאליסטיות. יש כאלה שמפרשים את זה לטובה, ויש כאלה שמפרשים את זה אולי לא לטובה. כן, דוגמה, זה מה שרצית להדגיש. אבל לא רק זה, לא, אבל יש, נכון. צריך לברר מהו האידיאל. אם האידיאל הוא חיובי, דבר טוב, להיטיב עם הזולת, להיטיב עם הבריאות, למען הכלל וכל זה, בסדר גמור. אבל אם האידיאל הוא, אנחנו אומרים, להרע, יש גם חכם להרע, יש ביטוי כזה בחז"ל, שאדם הוא חכם, אבל הוא חכם להרע. הנחש היה ערום, 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 הוא היה חכם מכל החיות, אבל היה חכם להרע.
כמו בשואה גם.
כן, כן. כן, נכון. בוא נחזור לדברים של הרב. אדם ישראל שהוא רוצה לזכות לאור חיים באמת, צריך הוא שיסכים, זאת אומרת, יקבל הסכמה פנימית, להיות שוטל עצמו בכנסת ישראל, בכלל, להתחבר אל הכלל, בכל ליבו, בכל חושיו, וכוחותיו הגשמיים והרוחניים. אני מוכרח לומר, אם כבר הזכרנו את המונה בעניין הזה, אני מאוד גאה בנכדים שלי. תשאלו אותי למה.
למה,
הם היו בהמונה. גם התרגשתי, אני מוכרח לומר. התרגשתי. הנכדים שלי, חלק מהם עוד לומדים בתיכון, כן, הם באופן ספונטני, אמרו, אנחנו רוצים לעזור, לעודד, לחזק את המתיישבים. זה בסדר או לא בסדר? ואגב, אני מתפעל מההתאפקות שלהם, שהם מושמעים, לא רק... אז אני שמח, כן, אני שמח שהם באמת בחרו, שזה העניין של היישוב ארץ ישראל והאחיזה בארץ ישראל, בלב שלהם. אז הם היו, למרות שלהם קר מאוד, והם סבלו, ואיך אמר לי הנכד, קיבלתי מכות, גם הפסוט חלס. בסדר או לא בסדר? אבל אני השתדלתי, התאמצתי למען אידיאל, למען דבר ש... מה עשיתם? שרנו! רקדנו! יש לנו נוער, מה אני אגיד לכם? לאלה ולאלה. כן, בבקשה.
עם חוקי המדינה הם לומדים את חוקי התורה, מה צריך לעשות?
זו שאלה מצוינת. יש לנו מדינה, באמת, מותק של מדינה. אני מאוד אוהב את המדינה. אתה אוהב את המדינה? אבל כמו שבן אדם צריך לתקן עולם במלכות שדי, אנחנו חיים בחברה, במדינה, במציאות, שיש הרבה מה לתקן בה. הרבה מה לתקן בה. הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, כשאני מדבר, מה הדברים הכי חשובים לתקן במדינת ישראל? אבל שני דברים צריך לתקן. דבר ראשון, את החינוך. החינוך, זה, הוא אמר את זה לפני 40 שנה, שאז עוד לא חשנו בזה, אבל היום רואים את זה ממש בחוש. צריך לתת חינוך יהודי לכל ילדי ישראל, לא דווקא דתיים. מה זה חינוך? את צריך להבין, המסורת היהודית והתורה היהודית זה מזון לנשמה. זה מסורת לנשמה. במקום שיש שם מסורת ודעת וכל זה, זה מזון לא מהיום, זה לא המציאו אותו היום. זה מלווה אותנו מאז שיינינו לעם, ועד היום הזה, ועד מתי? ועד בכלל, עד אחרית הימים. אי אפשר לוותר על מזון כזה, נכון? אפשר לוותר. מישהו הולך פעם לסופרמרקט לקנות אוכל? יש כאלה שקונים אוכל בריא. נכון או לא? צריך לקנות אוכל בריא? כן או לא? אוכל הנשמה זה יותר מאוכל הגוף. נכון או לא? אז זה דבר אחד הוא אמר, לתקן את החינוך. ולאט לאט גם יבוא התיקון הזה של החינוך. דבר שני זה המשפט. מערכת המשפטית היא דורשת תיקון, תיקון גדול מאוד. יש כאן איזה מאמר, אולי נגיע על זה בהמשך הדרך, מאמר שהרב מתייחס לעניין המשפט במדינת, בעם ישראל בכלל, אבל גם באנושות בכלל, כן, בעניין הזה. אבל קודם כל נשלים את המאמר הזה ונעבור למאמר השני של הרב, בקשר למערכת המשפטית, אם זה מעניין אתכם. אם כבר שאלת שאלה, ואיך זה יתוקן, כל המערכת הזאת. קודם כל נראה מה הרב, איך להגיע לאורות. אמרנו קודם כל להיות מה? כללי, אידיאליסט, לשתול את עצמו בכנסת ישראל, בעם ישראל, להיות חלק מהכלל, לחוש, להרגיש, שייכות אל הכלל. זה דבר אחד. שישים את מגמת חייו לקנות לו לפי היכולת שבידו, כמובן, כל אחד לפי מדרגתו, את המידות הישראליות. ומה עם המידות הישראליות? יש לנו מידות טובות. ממי לומדים מידות?
אברהם
אבינו. מהאבות, אברהם, יצחק, ויעקב. לקנות את המידות האלה, להתחנך לאור המידות האלה. חסד לאברהם, תיתן אמת ליעקב. כן. למה? יש מדרגות.
כי זה מונח, לא מופיע במקור.
כן. נכון, הרב משתמש הרבה מאוד במילים שאנחנו מכירים בנושא הזה יהודים וישראלים. אני זוכר כשהייתי בצבא, היינו עושים לנו סדרת חינוך כזה, אז היו שואלים שאלה את החיילים, אתה יהודי, אתה אדם, או אתה ישראלי? וכל אחד מהחיילים היה צריך לסמן מה, איך הוא מרגיש. והרב משתמש מאוד, הרבה מאוד במילה ישראליות, אבל לא במושג השטחי, במושג העמוק. יש לנו יעקב, יש לנו ישראל, יש לנו יהודי. יהודי הוא הנכד של מי?
יהודה.
יהודה, יהודה הוא הבן של יעקב. השם היותר שורשי, מה זה? יעקב או ישראל. ישראל זה השם של ישראל, ההבדל בין ישראל ליעקב. מתי הוא קיבל את השם ישראל יעקב? כשהוא נאבק עם המלאך. ואז הוא אומר, לא, לא יעקב יקרא שמך, אלא ישראל, כי שרית עם אלוקים ואנשים ותוכל. דיין בעם ישראל, כי יש לו שתי מדרגות, מדרגת עקב, זה יעקב, אנחנו למטה, אבל גם עקבי כמובן, אבל ישראל יש לנו את המילת ראש. למעלה, מתי? כשאנחנו מנצחים. כשאנחנו בארץ ישראל, איך קוראים למדינה שלנו, מדינת יעקב או מדינת ישראל? לא במקרה. לא במקרה. למה? שבנו הביתה. שבנו לארץ ישראל. זה ישראל. אכן הרב כנוקט המילה ישראליות. למה? ישראליות זה הבחינה היותר גבוהה של עם ישראל. את המידות הישראליות ואת הידיעות המיוחדות לישראל, שראש כל הידיעות, זאת אומרת בכולם, ראש לכולן היא התורה. צריך להחזיר את התורה לילדי ישראל. הוא צדק הרב או לא? מה אתם אומרים? כמה שהוא צדק. שראש לכולן היא התורה בכל רוחבה, בכל סעיפיה, ועימה כל מה שמיוחס לחוכמת ישראל. ומתוך עלייתה של כנסת ישראל, יבוא לעלייה כללית של מקור החיים האנושיים העולמיים, כדרכו של הרב הוא אוניברסלי, הוא עולמי. הוא אומר, על ידי זה שעם ישראל יתקן את עצמו מבחינה הזאת שידבק בתורת ישראל, בארץ ישראל, זה יקרין וישפיע על כל האנושות כולה. כמו שהנביא אומר, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. אבל לשאלתך לגבי העניין של המשפט, שאלת אותי שאלה, וזה עומד על הפרק בדיוק, אבל לא רק היום, זה לאורך השנים רואים את הדבר הזה. תפתחו בבקשה את אורות בדף ממתת. בסעיף ב', כאן הרב מתייחס בדיוק לשאלה ששאלת, איך להתייחס למערכת המשפטית בדור שלנו, ביום, במיוחד בימים האלה שרואים את האי צדק שנעשה לבאמת כל כך בולט. ידוע הדבר שלאחרונה היו כמה אירועים משפטיים ורוב רובו של העם לא הסכים להחלטות של הבית משפט. אם זה אצל החייל, איך קוראים לו? אלאור עזריה. בדקו, בין 60-70% מהעם לא הסכים, אומר, זו החלטה לא צדקת, לא נכונה. אפשר לעצום את העיניים מהעובדה שרוב רובו של העם מתנגד לדבר. אותו דבר עם העניין של המונה. רוב רובו של העם, מה עושים כאן? זה כל כך זועק לשמיים, היית צבק הזה. אז איך אנחנו מתייחסים שמצד אחד האומה או הציבור ברוב רובו הוא לא, זה, הוא מריח, הוא מרגיש, יש לו אינטואיציה בריאה, שיש אי צדק. ומצד שני, יש לנו מערכת משפטית שצריך לשמור עליה. מדינה בלי משפט, אוי ובוי, איש את ראו, חיים בלאו, אי אפשר. על זה כותב כאן הרב, בסדר? בוא נקרא. הטבע מוצא את רדיעתו בקיבוץ האנושי יותר מאשר בפרטיו. סליחה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
אמן.
הטבע מוצא את רדיעתו, שליטתו, בקיבוץ האנושי יותר מאשר בפרטיו. פרטים אינם יותר חופשיים, והטיפוס של חופש המיוחד לאדם מתגלה בהם יותר מאדם פרטי. אבל החברה האנושית והלאומית עומדת ביותר תחת השפעת הטבע, והופעה האינסטינקטיבית מתגלה ביותר. אני רוצה להסביר את הדבר הזה באופן פשוט. אדם כאדם פרטי יש לו בחירה חופשית. זה מהות האדם. באשר הוא אדם, יהודי, לא יהודי, זה לא משנה. בצלם אלוקים עשה את האדם. אבל הוא אומר, ככל שאתה יותר בכלל, אז החברה, כחברה אנושית, יש לה אינסטינקטים טבעיים, כמו חיות. יש אינסטינקט חברתי, לאומי, ושוב פעם, זה בכל מקום. דרך אגב, ראינו את זה בבחירות האחרונות בארצות הברית. עם כל התעמולה וכל זה, כנראה העם האמריקאי, יש לו גם את האינסטינקט הטבעי שלו, הוא אמר, זה מתאים לנו. זה, והם בחרו את מה שהם בחרו בעניין. יש, לאומה יש אינסטינקט טבעי כמו לחיה. החיה יודעת מי האויב שלה. שאלו אותי איך? תשאלו את הזבוב. היית פעם זבוב? אתה עושה לו ככה? מה הוא עושה? בורח. אדם פרטי שיש לו בחירה חופשית, אתה רואה אותו מעשן, אתה אומר לו, זה לא בריא, זה לא טוב, מה אכפת לי? מה, אתה פחות מזבוב? תגיד לי. אדם יכול להגיע למדרגה כזאת. פחות מזבוב. זבוב יש לו אינסטינקט בריא, הוא מרגיש סכנה, מה הוא עושה? בורח. אדם שיש לו בחירה חופשית, אומר לו, תשמע, כתוב על קופסת סיגריות, זה לא בריא, זה מסוכן, סכנת חיים. מה הוא עושה? נמשיך. איי, איי, איי. לך אל זבוב, תלמד רחב. אני, סליחה שלקחתי דבר בוטה כזה. חיה יש לה אינסטינקט. אינסטינקט בריא, לשמור על עצמה. ככה אומר גם האומה. האומה זה כמו חיה. יש לה אינסטינקטים בריאים. והיא רואה מה טוב בשבילה ומה לא טוב בשבילה. אז זה מרחיב כאן הרב את הדיבור על האינסטינקט הטבעי שיש באומה. דרכי השמירה המכוונות לשמירת המין והאיש, המתראות בבעלי חיים הטבעיים, יותר מבאדם התרבותי, כי האדם התרבותי, בגלל הבחירה החופשית שלו, יכול לבחור בדברים לא טובים, שנגד עצמו, ממש. אינן מתגלות בכלליות האנושיות באופנים יותר קרובים לטבע החי. היינו, הטבע החי, החברה האנושית והלאומית, יש לה אינסטינקטים בריאים, והיא יודעת מה מסוכן ומה לא מסוכן, מה טוב לה ומה לא טוב לה. ההכרה הפנימית הכוללת בקרבה את הנטיות להישמר מכל מזיק ולהכיר את האויב כמו מה? כמו החיה, כמו הזבוב, כמו כל, כן, כל הדבר הזה טבוע באומה. בלי כל צורך לחוכמה וניסיון, לא צריך ללמוד את זה לא בבית ספר ולא באוניברסיטה, אלא מה? זה מוטבע בנשמה של האומה. מתגלית בחיי העמים, ביחסיהם זה לזה, עם לעם, דת לדת, גזע לגזע. כאן רואים את מאבקי הקיום מתוך האינסטינקטים הבריאים, הקיומיים, נלחמים אחד עם השני.
מציעים ש... למשל, דומה לממשל של בעמים, שלחו לאבדון בגלל אינסטינקטים לא
רואים. זה נכון, למה? כי לפעמים העמים מסתאבים, זאת אומרת, הם בוחרים מבחינת אינטרסים, כמו הרומאים וכמו עמים לאורך כל ההיסטוריה. חוץ מעם אחד. חוץ מעם אחד, לא יודע אם שמעת עליו, עם ישראל חי. שהנשמה הטובה שלו מוטבעת בתוכו כאומה ולא בכל הדורות. וזה נותן לה את האינסטינקט הקיומי. גם כשהם היו בגלות, גם כשהם היו בצרות, גם כשהם היו בכל זה. אבל אומות אחרות, הרב, יש מאמרים שלמים שבחז"ל, שהאומות מתחלפות כל הזמן, מבחינת הבמת ההיסטוריה. כל האומה יש לה תפקיד כמובן, אבל כשהיא מסיימת את התפקיד, באה אומה אחרת במקומה. חוץ מהאומה הישראלית. שאל אותי למה? שאל אותי. נצח ישראל לא ישקר. העם הנצחי הזה. זה שאנחנו כאן היום בכיתה בירושלים, זה לא במקרה. זה בגלל הנשמה האלוקית הטובה הזאת שיש לעם ישראל. תהפכו דף בבקשה. אז ראינו שיש מלחמת קיום בין בעלי חיים לעצמם, וגם מלחמת קיום בין עמים ובין דתות. גם היום יש לנו מלחמה עם האסלאם ועם הנצרות ועם... ונלחמים, נלחמים על קיומם. באופן טבעי. וכן הדבר הולך בפסקה השנייה למטה. בכל השדרות ובכל המצבים מלחמת הקיום עושה את דרכה כבעולם החומרי גם בעולם הרוחני. כן? זה צריך לדעת. גם היום המאבקים התרבותיים, הרוחניים והדתיים שקיימים היום בעולם וקיימים היום בעולם, במיוחד רואים את זה אצל האסלאם, שאיך הם נלחמים ונאבקים לא רק על קיומם, אלא גם שיטתם להסלם את כל העולם. אז הוא אומר, כמו שיש בין בעלי החיים מלחמות, ככה יש גם בין תרבויות ובין דתות. בעולם הדעות והרעיונות, בכל תוקף והכרה פנימית, מלמדתי קיבוצים רבים המון בלתי מלומד, דווקא המון הבלתי מלומד. המלומדים לפעמים מתבלבלים, אבל ההמון יש לו חוש בריא, הוא יודע מה טוב בשבילו ומה לא טוב בשבילו. לעמוד על נפשם מבחינתם הרוחנית, כשם שהיא מלמדת את התורה הזאת, את פרטי בעלי החיים, כמו שאמרנו, את אותם בעלי חיים כמו החתולים והזבובים, כל אחד יש לו את האינסטינקט הבריא הזה, מה מסוכן לו. וככה גם האומה, וככה גם התרבויות למיניהם, נלחמות על קיומם, ויודעות מה מסוכן להם. מבחינה חומרית, רק אחרי אשר הנטיות הללו יוצאות אל החיים, ומחוללים מעשים כבירים, באים פילוסופים, אנשי מחקר, והם מתחילים לחקור למה וכמה וכל הדברים האלה. אבל יש כאן שני דברים. יש האומה עצמה, הציבור עצמו, שיש לו אינסטינקט בריא, והוא יודע בדיוק מה לטובתו ומה לרעתו. ויש אלה שחוקרים את הדבר הזה. החוקרים הם לא קובעים. מי קובע? העם קובע, ולא החוקרים למיניהם. וכמו שאומרים היום, לא הסקרים קובעים. השקרים או הסקרים... אלא מה קובע? האומה עצמה היא קובעת.
כל המון ככל
שדע. כל המון ככל שדע, יפה מאוד. חוקרי הנפש והטבע, וטבע העמים מגלים את חוכמתם, חוכמתה של ההכרה האינסטינקטיבית, דיינו הטבעית, אשר הקדים ההמון לפני החוקרים, לפני כולם, הוא כבר הקדים. ההולך אחר רגשותם ולדעתם, ולפלס על פיה את נתיב חייו. עכשיו הוא מגיע למשפט, לשאלה שלך. איך להתייחס למשפט היום שרוב רובו של העם רואה בזה אי צדק? בנושא של זה, בנושא של זה, ולא רק, ויש, רואים את זה בחוש בדור שלנו, מסתם זה יבלוט יותר ויותר גם. המדע יבסס את הנטיות הטבעיות כפי האפשרי, ייתן לו את הצורה התרבותית והמוסרית. אבל המדע לא יעקרן ממקומן, כי התשומות ממנו, הנטיות הטבעיות, האינסטינקטיביות, הטבעיות לאומה, הם לא מתחילים מהמדע. זה מתחיל מאיפה? מהטבע שלנו. משם זה מתחיל. גם המשפט והצדק, תראו מה זה, הרב כאילו נוגע ממש לימים האלה. המשפט והצדק על ימינן של מי? של הנטיות הטבעיות, הלאומיות, האינסטינקטיביות. גם המשפט והצדק. כי הלא הן מעמידי החיים הקיבוציים. וכל זמן שיש זכות קיום לקיבוץ לאומי וחברתי, באיזה צורה שתהיה, יש לו למשפט להגן על קיומו של מי? של האומה. של האומה. האומה צריכה להתקיים. כל המערכת המשפטית, המטרה של המערכת המשפטית, מה היא? להגן על האומה. אבל יכול להיות שמסיבה זאת או אחרת, המערכת המשפטית היא שכחה מה המטרה שלה. במקום להגן על האומה, הם מקבלים החלטות שגויות. כיום הזה, לרבין בשעתו, עליו השלום, שהיו צריכים, היו איזה 1,000 מחבלים או משהו כזה, הוא אמר, והם עשו לנו צרות צרורות. אז הכתיבו לו לגרש אותם, אני לא זוכר בדיוק את הפרטים, זה היה לפני... מה? אז אני לא זוכר את הפרטי, אבל הוא בא בטענות לבגץ. הוא היה איש ביטחון במהותו. הוא אומר, חבר'ה, אם נשאיר כאן את הרוצחים האלה, או נאפשר להם לחזור לכאן, מה שיהיה כאן. הוא צדק. הוא צדק או לא? הוא צדק. והיום אתה רואה את זה ממש בחוש. מרוב שהם מתבלבלים במערכת המשפטית, לפעמים אתה לא יודע מי האויב ומי האוהב. דברים מתחלפים. יכול לקרוא דבר כזה? אני שואל, אה? זה מה שכותב כאן הרב. אם המערכת המשפטית לא תדע להגן על הקיום של החברה או של האומה ותעסוק בדברים אחרים, מה יעשה האומה? מה תעשה האומה? תחליף אותה. תגיד, אתם לא מתאימים לנו. זה מה שקורה. וכן, כשיש זכות קיום לקיבוץ לאומי וחברתי באיזה צורה שתהיה, יש לו המשפט להגן על קיומה של האומה. מכל דבר אשר יבלעהו ובתחבולות יעשה לו מלחמה. הוא מעריך כאן בזה, אבל זה תשובה לשאלתך. המערכת המשפטית ודאי וודאי צריכה תיקון. אם היא לא מבינה את זה בעצמה, אני מקווה שתבין את זה בעצמה, אז האומה תראה לה את הדרך. מה הדרך הנכונה? האינטרס הקיומי, הלאומי, של העם היהודי בארץ ישראל, הוא צריך לעמוד בראש סדר העדיפויות של המערכת המשפטית מלמעלה ועד למטה. והאומה צריכה להרגיש את זה, שמשרתים כאן את האינטרס הקיומי, כמו כל אומה דרך אגב. כל אומה, המערכת המשפטית צריכה להגן על קיומו של אותה חברה ואותה אומה. שאל אותי מתי זה יהיה?
איזה כבר יהיה, הרב?
זה יהיה, אל תדאגו. קצת סבלנות. לפעמים התיקון בא מבפנים, לפעמים בא מבחוץ. אני לא יודע איך זה יהיה, אבל ודאי, וזה לא יכול להמשיך ככה. שהאומה מצד אחד, והמערכת המשפטית, היא בכלל לא קשובה לרחשי האומה. יכול לקרות כזה, אבל להסתדר. כולם יעשו תשובה בעזרת השם. כל האומה כולה, כל עם ישראל, כל העולם כולו, ודאי ודאי, גם המערכת המשפטית תתוקן, ומתוך כך נזכה לגאולה שלמה וישועה שלמה במהרה בימינו. אמן.